say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני ט' בתיבת תש"פ, מסכת ברכות, דף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מצויים אנו ביום השני, בדף השני מתחילת השס, במסגרת המחזור היודלת של מפעל הדף היומי מייסודו של המערם שפירא זצ"ל מלובלין. השתבח שמו הגדול עד. סדר שעתנו היפה, שעה של קורת רוח בעולם הזה. נתפלל לתפילת בית המדרש. לאחר מכן, נסכם ונתמצת את הדף הפותח את השס, שלמדנו אתמול דף ב' במסכת ברכות. נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו בסייעתא דשמיא היום הזה, ונלמד את הדף היומי, דף ג' במסכת ברכות. נחתום את תלמוד תורתנו במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, ונחתום את השעה היפה של קורת הרוח עם שתי פינות, שונה הלכות, הלכה למעשה על מה שנלמד בדפינו היומי, ושתי משניות במסכת פאה, במסגרת תלמוד תורתנו באותן מסכתות שיש עליהן משניות ללא גמרא, זאת כדי שבעזרת השם ובישועתו, בעוד שבע שנים ומחצה, כשנחתום את השס, ונסיימו בעזרת השם ובישועתו, יהיה באוצרנו את כל השס, מסכתות עם משניות וגמרות ומסכתות עם משניות ללא גמרות. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מימים ימימה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, ואתמול, בהתרגשות רבה ובהודיה לבורא כל העולמים, למדנו את הדף הפותח את השס, דף ב' במסכת ברכות. נתמצת כעת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמרה המשנה הפותחת את השס, מאימתי קורין את שמה בערבית, משעה שהכהנים שנטמעו וטבלו והעריף שמשן נכנסים לאכול בתרומתן בצאת הכוכבים, וזמנה לשיטת רבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה שליש הלילה, לחכמים עד חצות, לרבן גמליאל עד שיעלה עמוד השחר, ומעשה שבאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה אחר חצות ולא קראו קריאת שמע, ואמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרוא אף לדברי חכמים, ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, הקטר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, וכל הקודשים הנאכלים ליום אחד מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. ולמה אמרו חכמים בקריאת שמע ובאכילת קודשים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אמרה הגמרא לאחר המשנה שפתחה את המסכת, הטעם שאתן השנה בתחילה זמן קריאת שמע של ערבית קודם זמן קריאת שמע של שחרית, א' מפני שקריאת שמע של ערבית מוזכרת תחילה בפסוק, דכתיב בשוכבך ובקומך, ב' נלמד הדבר מבריאת העולם, דכתיב ההיא ערב והיא בוקר יום אחד, והטעם שלהלן מפרש שחרית קודם, כפי שנלמד במשנה, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, זאת מפני שאחר ששנה זמן קריאת שמע של ערבית, שנה זמנה בשחרית והמשיך לפרש את דיני ברכותיה, ואחר כך חזר לפרש דין ברכות קריאת שמע של ערבית. מה ששנינו במשנה שזמן קריאת שמה של ערבית, ומשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, הוא זמן צאת הכוכבים. ובא התנא ללמדנו בדרך אגב שהכהנים רשאים לאכול תרומה מיד לאחר טבילה וערב שמש, אף שעדיין לא הביאו קורבן לכפרתם. כפי ששנינו בברייתא על הפסוק ובא השמש וטהר, ביד שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. הטעם שמפרשים את המילים ובא השמש, היינו שקיעתה, וטהר היינו שנטהר השמש מן העולם לגמרי, ולא מפרשים ובא השמש, היינו ביאת אורו ביום השמיני, וטהר היינו שיטהר האדם עצמו בהבאת קורבנותיו. אז אבא ברב שילה אמר, מפני שלא כתוב ויטהר אלא וטהר. דהיינו שהיום נטהר ועבר מן העולם, וכפי שדרך אנשים לומר, השמש שקע והיום נטהר. ב' במערב הפשטו ממה שנאמר בברייתא משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים. שנינו במשנה שלוש שיטות לסוף זמן קריאת שמע. רבי אליעזר אומר עד סוף השמורה הראשונה, חכמים אומרים עד חצות, ורבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. בברייתא שנינו עוד שזמנה עד שעה שמסיים העני את סעודתו, דדרשינן בשוכבך תחילת זמן שכיבה. רבי שמעון בר יוחאי משום רבי עקיבא, הזמן הוא עד נצח המה. שנינו במשנה שתחילת זמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מביאה הגמרא ברייתות המביאות שש שיטות לתחילת זמן קריאת שמע. א', לרבי יהושע ולחכמים ולתנא אחד שהסביר את שיטתו של רבי אליעזר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, דהיינו צאת הכוכבים. סימן לדבר מדכתיב בספר נחמיה, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים ברמחים מעלות השחר והצאת הכוכבים. ואין לומר שהיום מתחיל מהנץ החמה ומסתיים בשקיעת החמה, והם הקדימו והחשיכו, שהרי כתוב אחר כך, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. בית לרבי חנינה, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, באה ואמינה חשבה הגמרא שזה זמן צאת הכוכבים, ובמסקנה, זמן זה מאוחר מעט יותר מצאת הכוכבים. ג' לרבי מאיר, לשיטת תנא אחד, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערבי שבתות שממהרים לסעודה, לפי שהכל מוכן כבר. ד' לרבי מאיר, לתנא השני, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן. יקשה לו רבי יהודה, והרי הכהנים טובלים מבעוד יום, והיינו קודם שקיעת החמה, שזה מהלך של יותר מחצי מי לפני צאת הכוכבים. ואין זה זמן שכיבה, והשיב לו רבי מאיר שסובר כרבי יוסי, שזמן בין השמשות הוא כערף עין לפני צאת הכוכבים. וקודם זמן זה הכהנים טובלים, וכיוון שהוא סמוך לחשיכה, נקרא זמן שכיבה. שיטה חמישית לרבי אליעזר בברייתא, משעה שקדש היום בערבי שבתות, והיינו תחילת זמן בין השמשות. והשיטה השישית, שיטת רווחה או רווחי, משעה שרוב בני אדם נכנסים להסב בימות החול. זהו מוריי ורבותיי, התמצות שלנו על הדף הפותח את השס, את מסכת ברכות דף ב', וכעת כדי להשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה, נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, עד מתי אפשר לאכול בשר הקורבנות שנאכלים ליום אחד ומדוע? ועד מתי ניתן להקטיר חלבים ואיברים? והתשובה היא, בשר קורבנות עד חצות כדי להרחיק אדם מהעבירה, הקטרה עד עמוד השחר. שאלה שנייה, איך אנו קוראים היום קריאת שמע לפני צאת הכוכבים? רש"י מסביר יוצאים ידי חובה בקריאת שמע שעל המיטה. ותוספות מביא דעת רבינו תם, שאנחנו פוסקים כמו רבי יהודה שזמן תפילת מנחה עד הפלג ומיד מתחיל זמן ערבית, וריבה תוספות פוסקים כתנאים שמשעה שקידש היום הוא זמן קריאת שמע. שאלה שלישית, ממתי כהן שנטמע וטבל יכול לאכול תרומה ומה החידוש בדין הזה והתשובה מצאת הכוכבים? החידוש הוא שאין צריך לחכות למחרת להבאת קורבנותיו. שאלה רביעית, ובא השמש ותאיר, האם הכוונה לטהר יומה או טהר גברה ומה הנפקמינה ותשובה? טהר יומה, שנטהר בערב שמש ולא צריך לחכות ליום השמיני שמביא קורבנותיו. שאלה חמישית, האם הזמן שאני נכנס לאכול פיתו זהה לזמן שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות? התשובה למסקנת הגמרא, זמנם שווה. שאלה אחרונה על דף ב' במסכת ברכות, איך לדעת רבי מאיר זמן קריאת שמע משעה שהכהנים טובלים, הרי טרם הגיע בין השמשות? והתשובה, הוא סובר כרבי יוסי שבין השמשות כערף עין. זה נכנס וזה יוצא. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ב' במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע ט' בטבת תש"פ, עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בשורה הרביעית בדף ג' עמוד א', בנקודותיים ומן המילים עד סוף השמורה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא ענקית, כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את המסכת, שלדעת רבי אליעזר זמן קריאת שמע של ערבית הוא עד סוף השמורה הראשונה של הלילה. בלשון המקרא מצינו, שהלילה מתחלק לכמה חלקים הנקראים אשמורות. כנאמר בספר שמות באשמורת הבוקר, וכנאמר בתהילים קופיוטט קדמו עיני אשמורות. בלשון יחיד של משמרות זה בדרך כלל משמרת, אבל בסוגייתנו ובעוד מקומות בשעס הם מכונים משמרה או משמר. אם כן, בלשון המקרא מצינו שהלילה מתחלק לכמה חלקים הנקראים אשמורות, על שם שבכל אחד מהם ממונה משמר אחד של מלאכים לעבוד ולשיר לפני השם. ונחלקו התנאים בברייתא לקמן בדף ג' עמוד ב' במספר המשמרות שבלילה. לדעת רבי יש בלילה 4 משמרות, ולדעת רבי נתן 3. והמאירי מסביר שיש חילוק להלכה בין שתי הדעות לעניין אדם שנדר ללמוד עד סוף האשמורה הראשונה, או שהזכיר עצמו למלאכה עד סוף האשמורה הזו. האם עליו לעשות זאת עד סוף השעה השלישית של הלילה, או עד סוף השעה הרביעית? ברר את הגמרא מדוע לא נקט רבי אליעזר שיעור ברור לסוף זמן קריאת שמע, ואגב כך מבאר את הגמרא מה דעתו לגבי מניין המשמרות שבלילה. שואלת הגמרא, מייקה סבר רבי אליעזר? מה סובר רבי אליעזר לגבי מניין המשמרות שבלילה? איקה סבר, אם הוא סובר כדעת רבי נתן ששלוש משמרות אבי הלילה, כלומר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, ונמצא שאורך כל משמר הוא 4 שעות זמניות מתוך 12 שעות זמניות של הלילה, כלומר מחלקים את הלילה ל-12 חלקים, וכל אחד מהם הוא שעה זמנית. ולמה זמנית? מאחר שאין אורך הלילות שווה, אז משתנה אורך השעה מלילה ללילה. ולכן בלילות טבת הארוכים, עשויה שעה זמנית להתארך ולהגיע עד כשעה וחצי שלנו. בלילות תמוז הקצרים, היא מתקצרת עד כ3/4 שעה, והשעות שלנו נקראות שעות שוות. אז אם רבי אליעזר סובר כדת רבי נתן ששלוש משמרות הוא הלילה, לימה, היה לו לרבי אליעזר לומר בפירוש שזמן קריאת שמע הוא עד 4 שעות, עד סוף השעה הרביעית של הלילה, שאז מסתיימת האשמורה הראשונה, וזהו זמן ניכר וברור יותר מאשר לומר סוף האשמורה הראשונה. ואיקה סבר, אם סובר רבי אליעזר כדעת רבי ש4 משמרות אבי הלילה, נמצא שאורך כל משמר הוא 3 שעות זמניות, לימה, היה לו לומר בפירוש שזמן קריאת שמע הוא עד 3 שעות, עד סוף השעה של אישית של הלילה. ומדוע נקט רבי אליעזר עד סוף האשמורה הראשונה שהוא זמן שאינו מבורר דיו? משיבה הגמרא, לעולם כסבר, באמת סובר רבי אליעזר שלוש משמרות אבי הלילה, כאמור לאלן בברייתא, ונמצא שהשמורה הראשונה מסתיימת בסוף השעה הרביעית. ואקא משמלן, ודבר זה משמיענו רבי אליעזר במה שתלה את סיום זמן קריאת שמע בסוף השמורה הראשונה ולא אמר עד 4 שעות, דאיקה שיש משמרות של מלאכים ברקיע, וכנגדן איקה משמרות בארה, יש משמרות בארץ, דהיינו שיש סימנים על פיהם ניתן להכיר בארץ מתי מתחלפות המשמרות בשמיים, ועל ידי אותם סימנים יכול כל אדם להבחין אם הגיע סוף זמן קריאת שמע. והתוספות ראש כותב שעיקר כוונת רבי אליעזר להשמיענו שיש משמרות ברקיע, והשם יושב ושואג באותן שעות על החורבן כמבואר בהמשך. ולכן ראוי לו לאדם שיהיה אף הוא מצטער ודואג באותן שעות על חורבן בית המקדש, והתפלל שיבנה במהרה. הנאמר, קום אירוני בלילה לראש השמורות, פסוק במגילת איכה פרק ב' פסוק י"ט. אבל אין כוונת רבי אליעזר להשמיענו שיש משמרות בארץ, מאחר ואין בכך שום נפקא מינה. מביאה הגמרא ברייתא בה מבוארים דברי רבי אליעזר באופן האמור. נתניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר שלוש משמרות אבי הלילה, הלילה מתחלק לשלוש משמרות של מלאכים האומרים שירה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי על החורבן, שנאמר בנבואת ירמיהו הנביא על חורבן בית המקדש, השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו שאוג ישאג על נביאו. ראינו שמשמיים ישאג הקדוש ברוך הוא מתוך אבלו על חורבן ביתו, ומאחר ונקט הכתוב שלוש לשונות של שאגה, דהיינו ישאג, שאוג וישאג, יש ללמוד מכך שהשם שואג שלוש שאגות, שאגה אחת על כל משמר. והשיטה מקובצת מבאר באופן נוסף שבפסוק מפורשות שלוש שאגות, א', השם ממרום ישאג, ב', וממעון קודשו ייתן קולו, ג', שאוג ישאג על נביאו. ובפסוק הזה לא הוזכרו המשמרות כלל, ואין ללמוד ממנו אלא רק שהקדוש ברוך הוא שואג שלוש שאגות, אלא שידע רבי אליעזר מהדרשה המבוארת לקמן בדף ג' עמוד ב' שיש שלוש משמרות בלילה, והבין מסברה שאותן שלוש שאגות הם בזמן שלושת המשמרות. כך מסביר הצלח. מוסיף רבי אליעזר וסימן לדבר, הסימן להבחין במשמרות האלו הוא שבמשמרה הראשונה חמור נוער, במשמרה השנייה כלבים צועקים, משמרה שלישית תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת מדברת עם בעלה. ורשי אומר, משום שזמן זה כבר קרוב ליום ובני אדם מתעוררים אז משנתם, והשוכבים במקום אחד כגון איש ואשתו מדברים זה עם זה. סימנים אלו שאמר רבי אליעזר בברייתא הם המשמרות שבארץ שהוזכרו בגמרא לעיל. מבאר את הגמרא לאיזה חלק במשמר מורים הסימנים. שואלת הגמרא, מהי כחשיב רבי אליעזר? אילו זמנים מציין רבי אליעזר בסימנים שנתן לה השמורות? כלומר, האם הסימנים מורים על תחילת השמורות או על סופן? ובין כך ובין כך יש לתמוע מדוע הוא צריך ליתן סימנים לכל האשמורות, שהרי התחילת המשמרות, כך אשיב, אם את תחילת המשמרות ציין רבי אליעזר בסימנים הללו, אם כן קשה, תחילת משמרה ראשונה סימן על עמלי, מדוע צריך לתת סימן לתחילת המשמרה הראשונה, הרי אורתאו, ערב הוא, שאז מתחיל הלילה בצאת הכוכבים, וזהו זמן הניכר לכל, ואין צריך סימן כדי להכירו. אי סוף משמרות, כך אשיב. אם את סוף המשמרות מציין רבי אליעזר בסימנים הללו, אם כן קשה, סוף משמרה אחרונה, למה לי סימנה? מדוע צריך לתת סימן לסוף המשמרה האחרונה? יממה הוא. אז מתחיל היום בעלות השחר. וזהו זמן הניכר לכל, ואינו צריך סימן. משיבה הגמרא אלא רבי אליעזר חשיב וציין את הסימנים של סוף משמרה ראשונה שאז החמור נוער, ושל תחילת משמרה אחרונה שאז תינוק יונק ואישה מספרת עם בעלה, ואמצעי דאמצעיתה, ושל אמצע המשמרת האמצעי דהיינו חצות הלילה, שאז הכלבים צועקים. ודווקא במשמרה האמצעית ניתן לומר שהסימן הוא על אמצע המשמרה, משום שהוא זמן חצות לילה וישנם דינים התלויים בו, אבל במשמרת הראשונה או האחרונה אין חשיבות לאמצע המשמרה לשום עניין. אם כן, כאמור, משמע שיש משמעות מיוחדת לשלושת הזמנים הללו שנתן רבי אליעזר סימנים, סוף משמרה ראשונה, תחילת אחרונה, ואמצעית האמצעית. כותב תוספות הראש בשם רבי יהודה ברזילאי על ספר העיתים, שבשלוש זמנים הללו מצינו שהיו תורמים את הדשן של המזבח, שכן שנינו במסכת יום הדף חף, שבכל יום היו תורמים את הדשן בתחילת האשמורה השלישית, ביום הכיפורים בחצות, וברגלים בסוף האשמורה הראשונה. וכאשר נזכר הקדוש ברוך הוא באותם זמנים שהיו משמשים לפניו במקדש, כביכול אין שמחה לפניו, ולכן הוא שואק כארי כמבואר לאל. ואודות הסימן של אמצע המשמרת האמצעית, כותב הרשב"א, שהוא סימן לסוף זמן אכילת קודשים שהוא עד חצות, כפי שלמדנו במשנה שפתחה את המסכת. המגן אברהם בסימן א', סעיף קטן ד' כתב, שמסימן זה משמע שחצות הלילה הוא עת רצון שעל כן נתנו לו סימן. ממשיכה הגמרא ואומרת תשובה נוספת ובית אימה, אם תרצה תוכל ליישב כך, כולו סוף משמרות כחשיב. כל הסימנים שנתן רבי אליעזר הם לסוף המשמרות. וכי תימה אם תומר ותקשה, הרי למשמרה האחרונה לא צריך לתת סימן, מאחר שזהו זמן תחילת היום הניכר לכל, יש ליישב זאת כך, למה היא נפקמינה? לאיזה עניין יש צורך בסימן הזה? למי קרי, קריאת שמה למען דגני בבית אפל. לדעת מתי לקרוא קריאת שמה של שחרית למי ששוכב בבית אפל ואינו רואה שהתחיל היום. ולא ידע זמן קריאת שמה של שחרית, אימת, אימתיו. לאדם כזה מועיל הסימן, שכיוון שישמע דאישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו, ידע שהתחיל היום וליקום וליקרא. יעמוד ממיטתו ויקרא קריאת שמה. ואין הכוונה שיקרא קריאת שמה מיד בעלות השחר, שהרי לכמן בדפתי תמוד בית שנינו שלדעת רבי אליעזר זמן קריאת שמה של שחרית הוא רק משעה שיכול להבדיל בין תחילת לקרתי. אלא כוונת הגמרא שיקום בשעה הזו ויכין את עצמו לקריאה ועד שיבוא לקרוא, כבר יגיע הזמן. כך תוספות בדיבור המתחיל למען דגני בבית אפל. התבהר בברייתא לאל שעל כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שואק כארי. מבארת הגמרא מה הוא אומר באותה שעה. אמר רבי יצחק בר שמואל משמי דרב בשמו של רב שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואק כארי ואומר, אוי לבנים, הבנים שלי, עם ישראל שבאבונותיהם החרבתי את ביתי את בית המקדש, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין אומות העולם. והגרסה הנכונה היא, אוי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. והגרסה שלפנינו, אוי לבנים שבאבונותיהם, נכתבה מחמת הצנזורה. וכוונת הגמרא כך היא, אוי להם לרשעים שבגלל אבונותיהם שרפתי את היכלי והגליתי את בניי, אפילו הקשרים שבהם, לבין אומות העולם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תניא שנינו בברייתא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה לבית רעוע נוטה ליפול, אחת מחורבות ירושלים, להתפלל. בא אליהו זכור לטוב, והמגיד תעלומה כותב שטעם הדבר שמכונה אליהו זכור לטוב, משום שכשמזכירים את שמו בפירוש, זה כשהוא בא לטובה. אבל במקום שאינו בא לטובה, אין מזכירים את שמו, אלא קוראים לו ההוא סבא, אותו זקן, או ההוא טייה, אותו ערבי. אם כן מספר רבי יוסי, כשהוא נכנס לחורבה בחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח, המתין לי, על הפתח של החורבה, עד שסיימתי את תפילתי. לאחר שסיימתי את תפילתי, אמר לי אליהו הנביא, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך ולא להיכנס לחורבה. ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמה יפסיקו בי עוברי דרכים באמצע תפילתי, ולכן נכנסתי לחורבה להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך תפילה קצרה. והיינו תפילת אבינינו ולא להיכנס לחורבה. ומה היא תפילת אבינינו? תפילת 18 בקצרה, דהיינו שאומר שלוש ברכות ראשונות ושלוש ברכות אחרונות כהלכתן, וביניהן אומר ברכה אחת שנקראת אבינינו שיש בה מעין הברכות האמצעיות. ונוסח הברכה הזו מבואר בגמרא לקמן בדף כ"ט עמוד א'. והריאף על עין יעקב מבאר, שאליהו שאל את רבי יוסי מדוע נכנס לחורבה, הרי זה מקום סכנה, כמבואר בהמשך הגמרא. רבי יוסי ישיב לו כי נכנס להתפלל משום שסבר שזכות התפילה תצילהו מן הסכנה. אמר לו אליהו שאף על פי כן לא היה לו להיכנס למקום סכנה להתפלל, כיוון שיכול היה להתפלל בדרך. והשפתי חכמים מפרש, אליהו הוסיף לו שמלבד הסכנה שבדבר היה אסור לו להתפלל בחורבה. זאת כיוון שביותו שם הוא חושש שהחורבה תיפול, ואינו מכוון בתפילתו כראוי ואין דעתו מיושבת. ושמצינו לקמן בדף חף ג' עמוד ב' שאסור לאדם לאחוז בידו סכין וקערה ולהתפלל, שמפני חששו שמה ייפלו אין דעתו מיושבת בתפילתו. ורבי יוסי מבאר את אשר למד מדברי אליהו הנביא. אומרת הגמרא שרבי יוסי אומר באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. רבי יוסי נוקט את המילים באותה שעה משום שהיה רגיל לראות את אליהו ולמד ממנו דברים רבים. וכוונתו כאן למה שלמד ממנו באותה עת דווקא. כך מסביר הבן יהוידע. ואף שדעת רשי במסכת שבת בדף קופחת, שאין ללמוד הלכות מאליהו הנביא, משום שנאמר לו בשמיים היא, זהו דווקא כשאומרן כנבואה, אבל כאן אמר דבר ששמע מפי חכמים אחרים ובאופן זה שומעים לו. כך מסביר המעריץ חיות. והחתם סופר אומר שכאשר אליהו הנביא מתגלה בגופו ממש אפשר ללמוד ממנו. אם כן, אומר רבי יוסי באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. א', למדתי שאין נכנסים לחורבה, יש איסור בדבר. ב', ולמדתי שמתפללים בדרך כשאינו יכול להתפלל במקום אחר. ג', ולמדתי שמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה כדי שלא יפריעו עוברי דרכים. רבי יוסי ממשיך בסיפור המעשה ואמר לי אליהו הנביא, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? איזה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבאבונותם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. בת קול, מבואר בתוספת על מסכת סוטה, היא גילוי בדרגה הפחותה מנבואה. ואמר לי אליהו, חייך וחיי ראשך, לשון שבועה. לא בשעה זו בלבד אומרת הבת קול כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. רבן יהוידע כתב ששלוש הפעמים הללו הם כנגד זמני שלושת התפילות, שהרי אמרו חז"ל, במדרש בתהילים שבזכותן תבוא הגאולה, ונמצא שעיכוב הגאולה הוא בגלל שאיננו נזרים בהם כראוי, ועל כן יוצאת הבת קול בזמנים אלו. הוסיף אליהו הנביא ואמר, ולא זו בלבד, כלומר לא רק בעת שלושת התפילות, אלא בכל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונין יהי שמי הגדול מבורך, ובדפוסים הישנים נאמר, ועונים אמן יהי שמי רבה מבורך, כפי שעונים בקדיש בזמננו, הקדוש ברוך הוא כביכול מנענע ראשו כמי ששרוי בצער. והשפתי חכמים מבאר שהקדוש ברוך הוא מנענע ראשו כאדם המודל הדברים ועונה אמן. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ועונין יאי שמי הגדול מבורך, בטעם הדבר שאומרים קדיש בארמית, אומרים העולם משום שזו תפילה נאה ושבח גדול תקנוע בלשון תרגום כדי שלא יבינו המלאכים ויקנו בנו. ובמחזור ויטרי כתב בנוסח אחר שאם היו המלאכים מבינים מה שאנחנו אומרים, לא היו נותנים לקדיש לעלות למעלה. משום שמבואר כאן בברייתא שיש עצב גדול לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שאומרים את הקדיש. כשהמלאכים שומעים את העצב הזה הם נבהלים ונרתעים. וכותבים התוספות שאין טעם זה נראה שהרי מצינו כמה תפילות יפות בלשון הקודש. אלא ביארו הטעם באופן אחר על פי המבואר במסכת סוטה בדף ממתת, שהיו רגילים לומר קדיש לאחר הדרשות. ושם נתפרש שזהו אחד מהדברים שהעולם מתקיים בגללם. היו שם העמי הארץ שלא הבינו בלשון הקודש, ולכן תקנו בארמית שהיא הייתה השפה המדוברת אצלם כדי שאף הם יבינו את הנאמר. אם כן, נוסיף אליהו הנביא ואמר, ולא זו בלבד, אלא בכל שעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים יהי שמי הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא כביכול מנענע ראשו כמי ששרוי בצער ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, כלומר, שבח גדול היה למלכותי כשהיה כאילו זה נשמע בבית המקדש. מה לו לאב? אוי לו לאב, דהיינו הקדוש ברוך הוא שיגלה את בניו, את עם ישראל, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. והרוקח מביא מדרש בשם פרקי דרבי יוסי, שהוסיף כאן במקום ההמשך, שהקדוש ברוך הוא אומר, מתי ישוב לביתי, מתי ישוב להיכלי, מתי אקבץ את שארית ישראל בניי מבין האומות, שיהיו מהדרין, מפארין ומרוממין את קדושת שמי הגדול. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמי האיסור להיכנס לחורבה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. א', מפני החשד שלא יחשדו את הנכנס שזונה מוכנה לו שם, כאמור ברש"י במסכת כתובות דף י"ג, חורבה הוא מקום שהזנות מצויה בו, ואף כשאדם אינו עושה עבירה, יש לו להיזהר לברוח מן הדברים שמביאים לידי חשד. כנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל, ונאמר במסכת חולין דף מ"ד, ירחק מן הכיור. ב' מפני סכנת המפולת שקירות החורבה רעועים ויש לחשוש שיפלו עליו, ג' מפני סכנת המזיקין שעידים שמצויים במקומות חריבים יש לחשוש שיזיקוהו. ומבארת הגמרא מדוע נצרכים כל הטעמים, שואלת הגמרא מדוע נצרך הטעם הראשון מפני החשד ותיפוק לי, הרי גם בלא הטעם הזה יש לאסור להיכנס לחורבה משום חשש המפולת. משיבה הגמרא בדף ג' עמוד ב', טעם זה נצרך בחדתי בחורבה חדשה שנפלו חלק מקירותיה סמוך לבנייתם, לפי שהיו רעועים מתחילתם, ואלו שלא נפלו הם חדשים וחזקים ואין חשש שיפלו. חידשה הברייתא שאין נכנסים לחורבה זו מפני החשד אף על פי שאין בחשש של מפולת. מוסיפה הגמרא ושואלת, גם בחורבה חדשה עדיין יש לתמוע מדוע נצרך הטעם של חשד ותיפוק לי, הרי גם בלא הטעם הזה אין להיכנס אליה משום חשש מזיקין, שאפילו בית חדש אם נפל ולא גרים בו בני אדם מצויים בו מזיקים. משיבה הגמרא, הטעם של חשד נצרך בתרי, כשנכנסים לשם שני אנשים יחדיו, שבאופן זה אין חשש מזיקין, משום שהשעידים אינם מזיקים לשני אנשים הנמצאים יחד. כאמור בגמרא לקמן בדף ג' עמוד ב', שלאדם אחד מתגלה השד וגם מזיקו, לשני אנשים מתגלה ולא מזיק, ולשלושה לא מתגלה כלל. לכך הוא צריכה הברייתא להשמיענו שגם באופן זה אסור להם להיכנס לחורבה מפני החשד. מקשה הגמרא, אי בתרי, אם מדובר בשני אנשים הנכנסים יחדיו, חשד נמי לקה, גם אין חשש שיחשדו בהם שנכנסו לשם זנות, שהרי לגבי איסור איחוד שנינו במסכת קידושין בדף פ' עמוד ב', שאישה מותרת להתייחד עם שני אנשים מפני שכל אחד מהם מתבייש מחברו ואינו חוטא, ואם כן אין לחשוד בהם כלל. מתרצת הגמרא, מדובר בתרי ופריצי, מדובר בשני אנשים הפירוצים בעריות שאסור להם להתייחד עם אישה משום שאינם מתביישים זה מזה, ועל כן שייך בהם חשד כאשר הם נכנסים לחורבה. כמבואר בגמרא במסכת קידושין בדף פ' עמוד ב', שמטעם זה אסור להם הייחוד אפילו אם הם עשרה. שואל בפירוש אור החמה, אם מדובר בפרוצים, מדוע דאגו להם חכמים שלא יחשדו בהם? ועוד שאם פרוצים הם, אין תועלת בעזרה הזו, כיוון שאינם מתביישים אפילו מהחטא עצמו, וכל שכן שלא יחששו מכך שיחשדו בהם. הוא מתרץ שאין הכוונה פרוצים אנשים שאינם שומרי תורה, אלא אנשים המרגישים שאין יצרה מסור בידם לעניין הריות, ועל כן דאגו להם חכמים, ואף ישמעו להם לחכמים לא להיכנס לחורבה מפני החשד. תירוץ נוסף, יש בזה חילוק להלכה באופן שנכנסים לחורבה שני אנשים, אחד פרוץ ואחד כשר. הזהירו חכמים את הכשר שלא ייכנס עם הפרוץ לחורבה מפני החשד. ואירת הגמרא, מדוע הוא צרכה הברית על הטעם השני? שואלת הגמרא, מדוע נצרך הטעם השני שהוא מפני המפולת ותיפוק לי, הרי גם בלא הטעם הזה אסור להיכנס לחורבה משום שיש חשש של חשד ומזיקין. משיבה הגמרא, טעם זה נצרך בתרי וקשרי, שני אנשים הנכנסים יחדיו לחורבה שבאופן זה אין חשש מזיקין, ואותם אנשים ידועים כקשרים ויראי חטא, ולכן אין מקום לחשוד בהם, והוא צריכה הברייתא להשמיענו שגם באופן זה אסור להם להיכנס לחורבה שאינה חדשה, לפי שיש לחשוש בה למפולת. מבארת הגמרא, מדוע הוא צריכה הברייתא לטעם השלישי? שואלת הגמרא, מדוע נצרך הטעם השלישי שהוא מפני המזיקין ותיפוק לי, הרי בלא הטעם הזה אסור להיכנס לחורבה מפני החששות של חשד ומפולת. משיבה הגמרא, טעם זה נצרך בחורבה חדתי, בחורבה חדשה שאין בחשש מפולת, ובתרי וקשרי, ובאופן שבאים להיכנס לתוכה שני אנשים קשרים שאין חשש שיחשדו בהם. והוא צריכה הברייתא להשמיענו שגם באופן זה אסור להם להיכנס לחורבה משום חשש מזיקין. מקשה הגמרא, היא בתרי, אם מדובר בשני אנשים מזיקין נמי לקה, אין גם חשש של זה כשהרי התבהר שהשעידים אינם מזיקים לשני אנשים הנמצאים יחדיו. מתרצת הגמרא ואומרת, מדובר במקומן, במקום שמצויים בו המזיקים תמיד, ובאופן זה חיישין אנו חוששים שיזיקו אפילו לשניים. מבארת הגמרא באופן נוסף מדוע נצרך הטעם של חשש מזיקין, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל לבאר זאת כך. לעולם מדובר בחד באדם אחד ובחורבה חדתי, בחורבה חדשה, שאין בחשש מפולת. דקאי בדברה, הנמצאת בשדה מחוץ לעיר. דעתם ששם באותה חורבה, משום חשד לקה, אין חשש שיחשדו בזנות. דעישה בדברה לא שכיחה שאישה לא מצויה בשדה, ומשום מזיקי ניקה, אבל יש לחשוש לזה כיוון שנכנס אליה לבדו. אם כן, נסכם את תירוצי הגמרא. הטעם הראשון מפני החשד נצרך בחורבה חדשה שאין בחשש מפולת, באופן שנכנסים לתוכה שני אנשים יחד שאין חשש מזיקין. באותם שניים הם פרוצים בעריות, ולכן קיים חשש שיחשדו בהם. הטעם השני מפני המפולת נצרך באופן שנכנסים לחורבה שני אנשים שאין בהם חשש מזיקין והם קשרים, ואין חשש שיחשדו בהם, והחורבה ישנה אז יש בה חשש של מפולת. הטעם השלישי מפני המזיקין נצרך בחורבה חדשה שאין בה חשש מפולת. לתירוץ הראשון מדובר שנכנסים בה שני אנשים קשרים שאין חשש שיחשדו בהם, והחורבה היא במקומם של המזיקים ולכן יש לחשוש מהם גם בשניים. לתירוץ השני, אותה חורבה נמצאת בשדה שבאופן זה לעולם אין חשד, ונכנס לתוכה אדם אחד שבאופן זה יש חשש מזיקין. שווה הגמרא לדון במספר המשמרות שבלילה, עוד אותן דיברה בדף ג' עמוד א' לעיל. והיא מביאה מחלוקת של תנאים בעניין הזה. תנו רבנן שנו חכמים, בברייתא מופיעה בתוספתא, ארבע משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לארבעה חלקים, ועל כל חלק ממונה קבוצה אחרת של מלאכים לעבוד את השם ולומר שירה לפניו. אלו הם דברי רבי. רבי הוא רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, מכונה גם רבינו הקדוש, והוא מצאצאי ליל הזקן. והיה בימי אנטונינוס מלך אדום שהחשיבו מאוד ונתן לו שררה גדולה. ולא היה בזמנים הקדמונים גדול כמותו, ביראה, בתורה ובגדולה. כך אומר רב ניסים גאון, בהקדמה לפירושו. ולעיל בדף ג' עמוד א' הביאה הגמרא ברייתא בשנינו כך. רב לזר אומר שלוש משמרות אבי הלילה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועה כארי, שנאמר השם ממרו משאג ומעון קודשו ייתן קולו, שהאוג ישאג על נבאו. ורשי מפרש שהדבר נלמד מכך, שנאמרו שלוש לשונות של שאגה בפסוק. כותב תוספות הראש שגם רבי דורש מן הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא יושב ושועג על כל משמר, אלא שהוא דורש מהמילים ייתן קולו שיש גם שאגה רביעית. אז כאמור רבי אמר שהלילה מתחלק לארבע משמרות. רבי נתן חולק ואומר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות. וכמה חילוקים להלכה במחלוקת הזו. א' לעניין נדרים כגון שנדר שלא יוכל לצוף המשמר השלישי, לדעת רבי אסור באכילה רק בתשע שעות ראשונות של הלילה, ולדעת רבי נתן אסור באכילה כל הלילה. ב' לעניין קריאת שמע שאפשר ששניהם סוברים כרבי אליעזר, שצריך לקרוא קריאת שמע צוף השמורה הראשונה, אלא שכל אחד מפרש השמורה כשיטתו הוא, ועל כן לרבי נתן יש לקרוא את שמע עד סוף השעה הרביעית של הלילה, ולרבי יש לקרוא עד סוף השעה השלישית. ג' לעניין בקשת רחמים, שהרי מבואר לאל שעל כל משמר שואג הקדוש ברוך הוא כארי, ומבאר הראש שהתפילה באותו זמן רצויה, והדבר תלוי במספר המשמרות וזמנם. ודלת לעניין ביור הכתובים כמבואר להלן. מבארת הגמרא את מקורו של רבי נתן שאמר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות. מבררת הגמרא מה הייתה מה טעמו ומקורו של רבי נתן, ומדוע מבררת הגמרא תחילה את טעמו של רבי נתן, הרי הברייתא התחילה באביה את דבריו של רבי. מבאר הצלח שכוונת הגמרא בזה לברר גם את טעמו של רבי אליעזר הסובר, גם הוא שיש שלוש משמרות בלילה. כאן נזכר בדברי הגמרא לאל בדף ג' עמוד א', ומאחר ורבי אליעזר קדם לרבי, לפיכך הקדימה הגמרא לבאר את שיטתו. אם כן שואלת הגמרא מה הייתה מה די רבי נתן, מה טעמו ומקורו של רבי נתן, מבאר את הגמרא דכתיב נאמר במלחמת גדעון במדיין, ספר שופטים פרק ז' פסוק י"ט, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה, כלומר שבא לקצה המחנה בתחילת המשמרה האמצעית של הלילה. ותנה שנה תנה בתוספתה שאין שייך לשון תיכונה, אלא כשיש כמותה לפניה ולאחריה, ובהכרח שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, וגדעון בא בתחילת המשמרת השנייה שהיא האמצעית. שואלת הגמרא ורבי הסובר שיש ארבע משמרות בלילה, כיצד יפרש את הפסוק הזה? משיבה הגמרא לדעת רבי, מהי התיכונה? מה הכוונה השמורת התיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות, אחת משתי המשמרות האמצעיות. כלומר, שתי המשמרות האמצעיות נקראות תיכונות, משום שהן בין המשמרת הראשונה לאחרונה, וכוונת הכתוב שגדעון בא לקצה המחנה בראש אחת ממשמרות אלו, ולא פירש הכתוב באיזו מהן. בררת הגמרא ורבי נתן מדוע אינו מפרש אפוא את הפסוק באופן כזה. אומרת הגמרא רבי נתן סובר שאין לדרוש כך, שהרי מי כתיב וכי כתוב בפסוק ראש האשמורת התיכונה שבתיכונות? הרי האשמורת התיכונה כתיב. מה שמה מלשון זו? שיש רק משמרה אמצעית אחת, וממילא יש ללמוד מכך שאין בלילה אלא שלוש משמרות. בררת הגמרא את מקורו של רבי ושואלת מה הייתה מדי רבי, מה טעמו ומקורו של רבי הסובר שיש בלילה ארבע משמרות. מבארת הגמרא אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי בשמו של רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי. כתוב אחד אומר, פסוק אחד אומר בתהילים קי"ט, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, והיינו שהיה דוד המלך קם בחצות הלילה. וכתוב אחד אומר גם כן בתהילים קי"ט, קדמו עיני השמורות, והיינו שהיה קם בעת שנותרו עוד שתי משמרות מן הלילה. הכיצד? איך מתיישבים יחד שני הכתובים הללו? בהכרח שארבע משמרות אבי הלילה, ונמצא שכאשר קם בחצות נשארו מן הלילה עוד שתי משמרות. מבארת הגמרא כיצד מתפרש הפסוק לדעת רבי נתן. שואלת הגמרא ורבי נתן הסובר שיש שלוש משמרות בלילה, מה יענה על הראייה הזו? משיבה הגמרא רבי נתן סבר לכרבי יהושע, דתנן שנינו לכמן בדפתת עמוד ב', רבי יהושע אומר זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד שלוש שעות, עד השעה השלישית מהיום. ומהמשך דברי הגמרא משמע שהכוונה לתחילת השעה השלישית, אבל ההלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן נונחת סעיף א' נפסק, שאפשר לקרוא קריאת שמע עד סוף השעה השלישית. אם כן רבי יהושע אומר שזמן קריאת שמע של שחרית הוא עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד ממיטתם בבוקר בשלוש שעות בשעה השלישית. וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, ואילו שאר מלאכם היו קמים רק אחר שעתיים מתחילת היום, נמצא שהקדים לקום 8 שעות לפניהם. שיט דה לילה היה 6 שעות בלילה מחצות עד הבוקר, ותרתי דה יממה ועוד שעתיים ביום עד תחילת השעה השלישית. ואב אלו, אלו 8 השעות כשיעור אורכן של 2 משמרות. לפי שיטתו של רבי נתן, 6 3 משמרות בלילה, וכל משמרה היא 4 שעות. ולכן אמר דוד, קדמו עיניי השמורות שבקומו משנתו קדם למלאכים בשתי משמרות. רבשי אמר תירוץ נוסף, באמת מחצות הלילה שאז קם דוד משנתו ועד הבוקר אין אלא משמרה ומחצה. שר לדעת רבי נתן יש 3 משמרות בלילה וכל משמרה היא 4 שעות. אבל מכל מקום משמרה ופל גנמי משמרות קרלו. גם משמרה ומחצה נקראים משמרות בלשון רבים. כיוון שיש בהם יותר ממשמרה אחת, ולכן אמר הפסוק קדמו עיניי השמורות. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי יהושע בן לוי, והדין שיובה עוסק באיסור אמירת דברי תורה בפני מת, ואין מקומו כאן אלא לענן בפרק מי שמאיתו בדף חי עמוד א'. אחרי הדין שנתבהר בברייתא שם לא יעלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. ואכן הריף והראש הביאו שם, אבל מאחר והביאה הגמרא לעיל ממרה אחת של רבי זריקה בשם רבי עמי בשם רבי יהושע בן לוי, מביאה כאן הגמרא ממרה נוספת בשמו, כך מסביר הצלח. ציון לנפש חיה לא הוא הנודע ביהודה. ואמר רב זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת, עניינים הנוגעים למת ולא דברים אחרים כפי שיבואר בסמוך. מבארת הגמרא איזה דברים מותר לומר בפני המת ואיזה אסור. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, לא נאמר דינו של רבי יהושע בן לוי שאין לומר בפני המת אלא דבריו של מת ולא דברים אחרים, אלא במדבר בדברי תורה שהכל מצווים לעסוק בהם. ואילו המת דומם ואינו יכול לקיים המצווה, ונמצא שהעוסק בתורה בסמוך למת הרי הוא כלועג לו, ועליו נאמר המקרא בספר משלי פרק י"ז פסוק א, לועג לרש חרף עושהו. דהיינו שהלועג לעני על עוניו הרי הוא כמחרף את הקדוש ברוך הוא שעשהו, שכן הוא תולה את אשמת עוניו בחיסרון דעתו, וכאילו לא השם פעל כל זאת. ולא הותר לעסוק בתורה בפני המת אלא בהלכות הספדו וקבורתו, שהם בכלל דבריו של מת ואין בהם משום לועג לרש. אבל המדבר סמוך למת במי לדעלמה בענייני העולם ליטלן בה, אין אנו חוששים לאסור בזה, שהרי אין גנאי לאדם שאינו מדבר בענייני העולם, וממילה אין כאן ביזיון למת. ובטעם האיסור לדבר בדברי תורה שאינם ענייני המת חוץ ל-400, אף שאין בכך משום לועג לרש, כותב הבית יוסף שאם מדברים שלא מדברי המת, נראה הדבר כאילו מתייאשים מלטפל בו, ולפיכך אסור לעולם לדבר בפניו בדברי תורה. אבל במי לדעלמה, אין נראים כל כך כמתייאשים מלעסוק בו, ולפיכך הותר לדבר בהם חוץ ל-400. הוא מוסיף שאף על פי שבסוגיית הגמרא לקמן בדף חי עמוד א' מבואר שלא נאסר להילך עם תפילין אלא בתוך ה-400 של מת, אין הדברים אמורים אלא בסמוך לקברים, שאין האיסור בזה אלא משום לועג לרש, אבל בסמוך למת שצריכים לקוברו, אסור אפילו חוץ ל-400. הביאה הגמרא שיטה אחרת בדעת רבי אבא, ואיכא דאמרי ויש האומרים את הדין הזה בלשון אחר. אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, לא נאמר דינו של רבי יהושע בן לוי שאסור לדבר בפני המת רק בדברי המת, אלא אפילו בדברי תורה מפני כבוד המת, וכל שכן שאין לדבר בפניו במי לדעלמה בענייני העולם, אלא רק מדברים הנוגעים לצורכי אספדו וקבורתו. שווה הגמרא לדון במה שהתבהר לאל שדוד המלך היה קם בחצות הלילה. מקשה הגמרא, וכי דוד המלך בפלגה דלילה היה וקאי, בחצות הלילה היה קם כמו שהתבהר לאל מהפסוק חצות לילה אקום להודות לך? הרי בפסוק אחר מבואר, מאורתא וקאי, שכבר מתחילת הערב היה קם. ואין הכוונה שלא ישן כלל והיה ער מתחילת הלילה ועד סופו, שהרי אי אפשר להתקיים ללא שינה. אלא מסביר עיון יעקב שהיה ישן מעט בתחילת הלילה והיה לא די בכך. מאיפה רואים שכבר מתחילת הלילה דוד היה קם? דכתיב בתהילים קי"ט, קידמתי בנשף השבע. והיינו שהיה מקדים לקום בתחילת הלילה לפני שאר בני אדם והיה צועק בתפילה לפני השם. וממה ידעי נשף אורתאו? מניין לנו שנשף פירושו ערב? מניין שנשף הוא תחילת הלילה? אולי כוונה דוד שיקדים לקום בעוד לילה, אבל לא דווקא בתחילת הלילה. יש ללמוד זאת מדכתיב בספר משלי פרק ז' פסוק ט', בנשף בערב יום, באישון לילה ואפילה. ראינו שהזמן בו מעריב ומחשיך היום קרוי נשף. אם כן סתירה, מביאה הגמרא 3 תירוצים ביישוב הסתירה הזאת. תירוץ ראשון, אמר רב הושעיה, אמר רבי אחא, אכן היה דוד משכים לקום מבעוד לילה. ואחי כאמר, כך היא כוונת הכתוב חצות לילה אקום. אמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה, משום שהייתי קם קודם לכן. תירוץ שני, רבי זעירא אמר, רבי גאון אומר ששמו היה רבי זעירא, ומרוב חוכמתו היו קוראים לו רבי זעירא מלשון זר זהב, במקום זעירא שהוא לשון זעיר וקטן. אם כן תירץ רבי זעירא, אף שהיה דוד קם בתחילת הלילה, מכל מקום עד חצות הלילה היה עוסק בתורה כשהוא מתנמנם כסוס, שאינו נרדם לעולם אלא מתנמנם ומתעורר כל העת. מכאן ואילך, מחצות הלילה, היה מתגבר כערי ומתעורר לגמרי, ועל כך נאמר חצות לילה עקום. ובמסכת סוכה דף חבב עמוד ב' מבואר, שדוד המלך היה ישן שינה כסוס ושיעורה הוא 60 נשימות. וביאר המשנה ברורה בסימן ד' סעיף קטן למדהי, שעד חצות הלילה היה דוד המלך מתנמנם כמה פעמים בשיעור של פחות מ-60 נשימות בכל פעם. ומחצות הלילה היה מתגבר כערי. והביאור הלכה מביא שם שלוש דעות בשיעור הזמן של 60 נשימות. א', שלוש שעות, ב', יותר מחצי שעה, ג', מעט יותר משלוש דקות. תירוץ שלישי, רבשי אמר, מתחילת הלילה עד חצות הלילה היה דוד עוסק בדברי תורה. מכאן ואילך מחצות ועלה היה עוסק בשירות ותשבחות. נמצא לפי זה שאין כוונת הפסוק חצות לילה עקום שקם משנתו, אלא שאז קם מלימודו כדי להודות לך על משפטי צדקך, דהיינו לעסוק בשירות ותשבחות. דנה הגמרא, אי מתי הוא הזמן הקרוי נשף? מקשה הגמרא, ונשף הורתאו, וכי נשף הוא ערב כפי שהתבאר לעיל? הנשף צף ראו, הרי במקום אחר מבואר שנשף הוא בוקר. דכתיב בעניין המלחמה שנלחם דוד בעמלקים, ששרפו את העיר צקלג, והיה זה לאחר שהעמלקים כפשו את העיר צקלג שניתנה לדוד ואנשיו על ידי אחיש מלך פלישתים, כשברח דוד מפני שאול ושרפו אותה באש, ושבו את הנשים והילדים שבה כולל נשותיו של דוד, והפסוק מספר את מלחמת דוד בעמלקים הללו. ספר שמואל א' פרק ל', פסוק י' ז', ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, דהיינו, שיקה דוד את המלאק מהנשף עד הערב, והיה זה למחרת היום שחנו שם דוד ואנשיו. יש לברר, מהי מהנשף ועד הערב, מה הכוונה, לב, האם אין הכוונה שדוד יקה בהם מצפרה ועד ללילה, מהבוקר ועד הלילה, אם כן מוכח מכך שנשף פירושו בוקר, ולא כפי שהתבאר לעיל, שנשף פירושו ערב, דוחה הגמרא לא, אין הכרח לפרש כן, אלא ייתכן שנשף עין הוא ערב, וכוונת הכתוב היא שדוד יקע בהם מאורתה ועד אורתה, מערב ועד ערב. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שנשף עין הוא ערב, היה לו לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב, ומאחר ושינה הכתוב את לשונו, ונקט מהנשף ועד הערב, משמע שהכוונה מהבוקר ועד הערב, אלא אמר רבה, אלא מתרצת הגמרא את הסתירה בכתובים באופן אחר. נשף אינו ערב או בוקר, אלא הוא מלשון קפיצה, כפי שמצינו במסכת מגילה דף ג' עמוד א' לנשוף מדוכתי, כלומר יקפוץ ממקומו, כמו שמצינו במסכת חולין בדף מב' עמוד ב', היבוקה דאטמה דשף מדוכתי, ראש עצם קולית הירך שקפץ ויצא ממקום מושבו, הופך את הבהמה לטריפה. אם כן אומר רבה, נשף זה מלשון קפיצה, ועל כן תרי נשפי אבו. ישנם שני זמנים הנקראים נשף, א' בתחילת הבוקר כאשר נשף לילה יבאת יממה, קפץ הלילה והלך ובא הבוקר, ב' בתחילת הלילה כאשר נשף יממה ועתי לילה, קפץ היום והלך ובא הלילה. ובכך מיושבת הסתירה, שכן המקרא קידמתי ונשף עוסק בנשף של תחילת הלילה, ואילו המקרא מהנשף ועד הערב עוסק בנשף של תחילת היום. ואי אפשר לפרש יקדים לקום בבוקר, ונאמר שנשף מתפרש על הבוקר, שאם כן אין חידוש בדבר, אין בכך מעלה של דוד על שאר בני אדם, כך מסביר המהרש"א. שבה הגמרא לדון בפסוק חצות לילה עקום, ממנו התבאר שדוד ידע אי מתי הוא חצות הלילה. שואלת הגמרא, ודוד מיה וידע פלגה דלילה אימת, וכי דוד המלך ידע מתי חצות הלילה? אשתא משה רבינו לא אה וידע, הרי אפילו משה רבינו לא ידע את זמן חצות הלילה בדקדוק. דכתיב נאמר באזרה שאמר משה רבינו לפרעה לפני מכת בכורות, כה אמר השם, כה חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ויש להבין מהי כה חצות, מדוע נקט משה בלשון הזו שמשמעו בערך בשעת חצות? מדוע לא אמר בחצות? דיינו בחצות בדיוק. אילמה דאמר לקודשא בריחו, כחצות. אם נאמר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה כחצות, לא ייתכן הדבר. שרי מיקה ספיקה כמי שמיה, וכי יש ספק לפני הקדוש ברוך הוא אי מתי חצות? אלא בהכרח דאמר לי בחצות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בחצות אני יוצא בתוך מצרים. ואתה איהו, ובא משה רבינו ואמר כך חצות, משום שמשה לא ידע אי מתי הוא זמן חצות בדיוק, ולא יכול היה להוכיח בזמן המכה שדבריו נכונים. על מה מספקה לי, מוכח מכך שאפילו משה רבינו מסופק היה בזמן חצות, ודוד אבי ידע? כיצד ייתכן אם כן שדוד ידע זאת? שהרי משה רבינו היה חכם מכל אדם, והיה חכם אפילו יותר משלמה המלך. אז אם משה רבינו היה חכם מכל אדם ולא ידע מתי חצות, איך ידע זאת דוד שלא היה חכם כמותו? ושיבה הגמרא, אכן משה לא ידע זמן חצות אי מתי הוא, ואף על פי כן דוד ידע. משום דוד סימן האבלי. לדוד המלך היה סימן לדעת זאת. דאמר רב אחא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, אמר בשמו של רבי שמעון החסיד, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, והנקבים שהיו בו פנו לצד צפון, וכיוון שהגיע זמן חצות הלילה, בא רוח צפונית ונושבת בו בכינור, והיה הכינור מנגן מעיליו על ידי הרוח, וכשהיה דוד שומע את נגינת הכינור, מיד היה עומד ממיטתו ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. נמצא שהיה לו סימן על ידי הכינור לדעת מתי יהיה את חצות. אם כן, לכאורה יש לתמוע, מדוע לא עשה משה רבינו גם את הסימן הזה עם הכינור כדי לדעת אם מתי זמן חצות? ואז יכול היה לומר במכת בכורות, בחצות! אומר הגרי של ישיב זצל, על פי המבואר במסכת יבמות דף עין ב', טעם הדבר שרוח צפונית נושבת בחצות הלילה, משום שזה עת רצון. ופירש שם רש"י, שמאחר וזמן זה היה עת רצון למכת בכורות, ממילא הוא עת רצון גם לרוח צפונית. משמע מכך, שקודם מכת בכורות לא הייתה נושבת רוח צפונית בחצות הלילה, וממילא לא היה יכול משה לעשות את הסימן בכינור כמו דוד. ממשיך רבי שמעון חסידה ומתאר את סדר יומו של דוד המלך. כיוון שעל עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אצל דוד ואמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה. חכמי ישראל היו עוסקים בצורכי ציבור ודואגים לעניים, ועל כן הם שפנו לדוד המלך בענייני פרנסה עמו. ויערות דבש כותב שכוונתם הייתה שיפרנס דוד את העניים משלו. הוא מבאר זאת על פי המדרש באלקוט שימוני על מגילת רות, שכאשר הרג דוד את גוליית הפלישתי, השליחו עליו בנות ישראל כסף וזהב והפרישם לצורך בניין בית המקדש. וכאשר היה רעב בארץ, ביקשו ממנו שייתן מהאוצרות הללו ולא הסכים. והשם כעס עליו על כך ואמר לו שבגלל זה לא יבנה את בית המקדש. וזו הייתה בקשתם שייתן לפרנסת עמו מאותו כסף וזהב. אמר להם דוד המלך, לכו והתפרנסו זה מזה, כלומר שהעשירים יפרנסו את העניים. אמרו לו חכמי ישראל לדוד בדרך משל, אין הקומץ מסביע את הארי, מזון מועט לא מסביע את הארי הרעב. וגם כאן אין פרנסה מועטת מספיקה לנו. וכמה ביורים נאמרו במשל הזה. רש"י ביאר שקומץ הוא מלשון מלוא קומצו והכוונה לדבר מועט. ועוד הוא ביאר שקומץ הוא חגב בארמית, והכוונה שמחגב אחד לא יסבע הארי. מוסיף המעריץ חיות שדרך הארי לתפוס בפיו חגבים מעפים באוויר ולא אוכלם. אבל אין זה מספיק להסביעו. ותוספות הראש בשם רבי גאון מפרש שקומץ הוא חור, ודרך הארי לגור בחור. והכוונה היא שהחור שהארי נמצא בו אינו מסביעו אם לא ילך לחפש את תרפו. ועוד אמרו לו לדוד המלך משל נוסף, אין הבור מתמלא מחולייתו. העוקר חתיכת אפר מבור קרוי וחוזר ומשליחה לתוכו, אין הבור מתמלא בכך, אלא עליו להביא אפר ממקום אחר כדי למלא את הבור. וגם כאן, אם לא תכין לעניים מזון ממקום אחר, לא נוכל לפרנס אותם משל עצמנו. אמר להם דוד המלך לחכמי ישראל, לכו ופשטו ידיכם בגדוד, צאו וילחמו בגויים שסביבותיכם, ותתפרנסו מן הביזה והשלל. מיד היו יועצים באחיתופל, מתייעצים עם אחיתופל כיצד להילחם, ונמלכים בסנדרין, נוטלים רשות מהסנדרין לצאת למלחמה כדי שיתפללו עליהם, ושואלים באורים ותומים, האם יצליחו. הקדימו ליטול היצה מהחיתופל קודם שנמלכו בסנדרין ושאלו באורים ותומים, משום שהיו צריכים להכין את תכסיסי המלחמה זמן רב מקודם. לצורך כך היו זקוקים להצעתו. לעומת זאת, לא היו נמלכים בסנדרין ובאורים ותומים, אלא סמוך לצאתם למלחמה, לפי שחששו שמה בינתיים יגרמו החטאים שלא יהיו ראויים לנצח ולא תועיל להם הצעתם. הביאה הגמרא מקור לדברי רבי שמעון חסידה אודות סדר היציאה למלחמה. אמר רב יוסף מהיקרא, מאיזה פסוק יש ללמוד שכך הוא סדר הדברים, שתחילה מתייעצים עם אחיתופל ואחר כך בסנדרין ואחר כך באורים ותומים? נאמר לגבי הממונים שמינה דוד המלך בספר דברי הימים א', פרק זך, פסוק למדלת, ואחרי אחיתופל בניה ובן יהוידע, ואביתר ושר צבא למלך יואב. מבאר רב יוסף, אחיתופל זה היועץ שמייעץ כיצד יילחם. וכן הוא אומר, כך נאמר בספר שמואל ב', פרק ט"ז, פסוק כ"ג, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלוקים. והמקרא הזה נאמר לגבי המרד שמרד אבשלום בדוד אביו, שיעץ לו אחיתופל שיבוא על פילגשי דוד אביו כדי להראות לעם שלא יתפייס יותר עם אביו. לאחר מכן הוזכרה עצה נוספת שאמר לו שילחם בדוד אביו עוד באותו הלילה כשהוא עייף ויגע. ועצה זו הוכשלה בידי חושי הערכי שהיה נאמן לדוד שיעץ לאבשלום שלא לעשות כן. בניהו בן יהוידע זה סנדרין שהיה אב בית דין, ואביתר אלו אורים ותומים שהיה דוד שואל בהם על ידי אביתר הכהן הגדול. שכל ימי מלכותו של דוד היה שואל באורים ותומים על ידי אביתר עד מלחמת אבשלום, שאז שאל באורים ותומים על ידי אביתר ולא נענה. שאל על ידי צדוק ונענה ונסתלק אז אביתר מן הכהונה. וכן הוא אומר, כך אומר הפסוק שבניהו בן יהוידע, היינו סנדרין שנאמר בספר שמואל ב' פרק ח' פסוק כ"ג, ובניהו בן יהוידע על הקרייטי ועל הפלייטי. קרייטי ופלייטי מפרש המצודה דוד על פי תרגום יונתן, שהם היורים בקשת וקולי האבנים. והרד"ק מפרש שהם שתי משפחות מישראל שיהיו נאמנות למלך ורואות פניו תמיד. כל זה לפי פשוטו של מקרא, אבל הגמרא דורשת באופן אחר כפי שיבואר בסמוך. אם כן, בניהו בן יהוידע היה קודם לאורים ותומים שנקראים קרייטי ופלייטי, מאחר ונתבהר שמתחילה היו נוטלים רשות מהסנהדרין ורק לאחר מכן שואלים באורים ותומים. אם כן, בהכרח שבניהו בן יהוידע נזכר קודם הקרייטי והפלייטי, הוא ראש הסנהדרין. ולמה נקרא שמם של האורים ותומים קרייטי ופלייטי? קרייטי משום שקורטים חותכים את דבריהם שאומרים דברים חתוכים וגמורים. פלייטי משום שמופלאים בדבריהם, דבריהם מופלאים ואינם מובנים אלא לבעלי רוח הקודש, שהיה צריך רוח הקודש כדי לצרף את האותיות. מסיים רב יוסף ואחר כך הוזכר בפסוק, שר צבא למלך יואב שהיה מוליך את אנשי המלחמה, שכן רק לאחר כל זה שנטלו עצה מהחיתופל, נמלכו בסנהדרין ושאלו באורים ותומים יצאו למלחמה. הביאה הגמרא מקור למה שנאמר לילד בדף ג' עמוד ב' שכינור היה מעוררו לדוד. אמר רב יצחק ברדה ואמרי לה ויש אומרים שדבר זה אמר רב יצחק ברי דרבידי מהי קרא, מאיזה פסוק יש ללמוד שהיה דוד המלך מתעורר על ידי כינור? מן המקרא הזה שבספר תהילים נון זין, אורה כבודי אורה הנבל וכינור העיר השחר. ויש לדרוש כך, אורה התעורר כבודי ואל תתכבד בשינה עד 3 שעות כשאר המלכים, אורה ער אותי אתה הנבל וכינור התלוי על מיטתי, העיר השחר, ועל ידי כן אני מאיר את השחר, כלומר, קם לפני השחר ואיני כשאר מלכים שהשחר קודם לקימתם ומעוררם. מביאה הגמרא תירוצים נוספים על הקושייה שהקשתה ליל בדף ג' עמוד ב', כיצד ייתכן שדוד המלך ידע מתי חצות? והרי אפילו משה רבינו לא ידע זאת. רבי זיירא אמר ליישב את הקושייה כך, משה לעולם אבי ידע. באמת משה רבינו ידע מתי חצות ודוד נמי אבי ידע, וגם דוד ידע זאת. ואם תשאל כיוון דוד אבי ידע מתי חצות, כינור למה לי, מדוע היה צריך לכינור שינגן בחצות? יש ליישב זאת שהוא צריך לעשות כן, להתעורי משנתי, כדי שהכינור יאיר אותו משינתו. אם תשאל כיוון דמשה אבי ידע מתי חצות, למה לילה מימר כחצות? מדוע הוא צריך משה לומר שזמן מכת בכורות יהיה כחצות? הרי יכול היה לומר בחצות, כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא. יש לישב שמשה כסבר, משה חשש, שמה יטעו הצטגנני פרו, חוזי הכוכבים שלו, וקודם שיגיע זמן חצות יהיו סבורים שכבר הגיע הזמן, ולא הגיע המכה. ויאמרו משה בדי הוא, כזבן, אדם הבודד דברים מליבו, ולפיכך אמר משה כחצות, שהוא לשון ספק. דאמר מר במסכת דרך ארץ זוטה, למד לשונך לומר איני יודע, אלא אם כן הדבר ברור בלי שום פקפוק, אומר המאירי, שאם לא תהיה רגיל לומר כן, יש לחשו שמה תתבדה, ותוחזק בעיני הבריות לכזבן, מאחר ותאמר דברים שנראים כאינם נכונים, ותאחז ותהיה נתפס ונכשל בדבריך. ומאמר זה נאמר בענייני העולם, אבל בדברי תורה, נאמר במסכת קידושין דף למד שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. ואומנם אפילו בדברי תורה לא יאמר שיודע דבר כדי להתפאר בכך, אלא מה שיודע יורה וילמד לתלמידים. כך תוסות שם במסכת קידושין דף למד עמוד א' דיבור המתחיל על. רבה שיאמר תירוץ נוסף על הקושייה, אכן יודע היה משה אי מתי הוא זמן חצות הלילה. טעם הדבר שאמר כך חצות, משום דה בפלגה אורתא דתלי סרנגי 14, אבי קאי, בחצות הלילה שבין 13 ל-14 בניסן, היה עומד משה, ואחי כאמר משה לישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למחר כחצות הלילה כי העידנה, מחר בליל תדבב בניסן בזמן שהוא כמו עכשיו, דהיינו, בחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. דהיינו, שהאות כף של המילה כחצות היא כף הדמיון, כמו חצות הזה, ולא כף השיעור. דהיינו, שמשוער בחצות, כך מסביר המהרש"א. הגמרא מביאה מאמר נוסף בעניין שעת קימתו של דוד המלך וגודל חסידותו. נאמר בתהילים פיוו תפילה לדוד, שמרה נפשי כי חסיד אני. יש להבין על מה קרא לעצמו חסיד. מסביר המעריץ חיות שכוונת הגמרא לתמוע כיצד התפאר דוד במעשה וקרא לעצמו חסיד. לוי ורב יצחק נחלקו בביור הדבר. אחד אמר אחד מהם אמר כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. וכי לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב, מלכי העולם ישנים עד 3 שעות עד השעה השלישית שביום. ואני חצות לילה אקום להודות לך. מסביר המעריץ חיות שמשיבה הגמרא שדוד לא התכוון להתפאר בכך שחסידו, אלא שחשש שיפול בחטא ובגאווה משום שראה את מעלתו על פני שאר המלכים, ולכן ביקש מהשם שישמור נפשו שלא ייפול בחטא, ולא יחשוב שקיים כבר את כל המוטל עליו. ואידך, ואמן דאמר השני ביאר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב, יושבים אגודות אגודות, חבורות חבורות, ועוסקים בכבודם, שכל דיבורי המלכים הם בענייני המלוכה ובכבישת מדינות וכדומה. ואני ידיי מלוכלכות בדם, דם נידע שנשים מראות לי, כדי שאבדוק אם הוא מאמרות הטמאים או הטהורים. וכן ידיי מלוכלכות בשפיר או הוולד, שעצמותיו ובגידיו ובשרו נצורים בתוכו, שמורים בתוכו, ובשיליה מין לבוש שהוולד שוכב בתוכו. והיינו שהשיליה מסובבת את השפיר, אומר המאירי. שכאשר אישה מפילה שפיר ושיליה, מביאים אותם לפניי כדי שאבדוק אם האישה צריכה להישב ימי תומה וטהרה. וכפי שלמדנו והגינו בפרטי הדינים הללו, במסכת הקודמת, מסכת נידה שחתמה את השס, במחזור הקודם. וכל זאת אומר דוד המלך, אני עושה כדי לתאר אישה לבעלה. ואף שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כאמור במסכת קדושין דף למד ב', מכל מקום עבור כבוד שמיים רשאי לעשות כן. כמו מבואר במסכת סוטה דף מ"א, שזהו כבודו ותפארתו. מוסיף דוד המלך ואומר, ולא עוד, לא די לי בכך, אלא כל מה שאני עושה בכל הלכה שאני מורה, אני נמלח, אני מתייעץ במפיבושת רבי. מפיבושת היה אדם גדול, וזקני דרום שהיו חכמים גדולים מכונים מפיבושת על שמו. כך רשי במסכת העירובין דף נ"ג עמוד ב'. ודוד המלך הוסיף זאת כדי שלא יאמרו שעדיין היה זה כבוד בשבילו מה שתהיה רישה לבעלה, בכך שקראו לו רבי, ועל פיו היו פוסקים את כל ההלכות. ולכן אמר שכל מה שהוא עושה הוא נמלח במפיבושת ומתבייש לעיני הכל, מסבירה עץ יוסף. ממשיך דוד ואומר, וכך אני אומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימיתי, ולא בושתי. ומשום כך קרא על עצמו חסיד, שכן עיקר החסידות היא, שלא יתבייש מבני אדם כשעוסק בענייני שמיים. כך אומר הגר"א. ומביאה הגמרא מקור לדברים. אמר רבי יהושע בריידר אבידי מהי קרא, מאיזה מקרא יש ללמוד שהיה דוד נוהג כך, ממה שנאמר בתהילים קי"ט, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש, דיברתי דברי תורה נגד נימוסי המלכים שעוסקים בכבודם, וכן הייתי נמלח במפיבושת רבי ולא נתביישתי בכך. הברייתא מבארת מדוע רבו של דוד נקרא מפיבושת. תנא שנינו בתוספתא, כל מקום שנאמר תנא בגמרא, הכוונה לתוספתא שבה יש דברים שנוספו על המשנה, ולכן זה לא כתוב בלשון תניא או תנו רבנן. אם כן, שנינו בתוספתא, לא מפיבושת היה שמו האמיתי, אלא איש בושת שמו, המוזכר במקרא שהוא בנו של שאול המלך שמלך על ישראל לאחר פטירת אביו, בשעה שדוד מלך רק על שבט יהודה, כמתואר בספר שמואל ב', פרק ב'. תוספות במסכת יבמות בדף ע"ט עמוד א', דיבור המתחיל הרמוני אומר שאין לגרוס כאן איש בושת שמו, משום שלא מצינו בשום מקום שאיש בושת בן שאול נקרא מפיבושת. אלא הגרסה הנכונה היא לא מפיבושת שמו, אלא איש בעל שמו. והכוונה למפיבושת בנו של שאול מפילגשו רצפה בתיה, שנקרא בספר דברי הימים איש בעל או אש בעל. אם כן, אומרת הגמרא, ולמה נקרא שמו מפיבושת? משום שהיה מבייש את פני דוד בהלכה. כלומר, השם מפיבושת הוא נוטריקון של התיבות מפי בושת, שכן דברי ההלכה יוצאים מפיו היו גורמים בושה לדוד, שהיה מעמידו על טעותו. ומה שנאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף צד"ג עמוד ב', שהלכה כדוד בכל מקום, הכוונה שמעולם לא פסק שלא כדין, שכן אם נזדמן שסבר שלא כהלכה, העמידו מפיבושת על טעותו. מוסיפה הברייתא, לפיכך בזכות שהיה מקטין את עצמו זכה דוד ויצא ממנו בנו כלאב, שהיה גדול בתורה, כפי שתפרט הגמרא בהמשך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ג' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה משמרות יש בלילה ומהי המשמרת האחרונה? שאלה שנייה, אילו ג' דברים למד רבי יוסי מאליהו הנביא? שאלה שלישית, מדוע אומרים קדיש בלשון ארמית? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, האם מותר להיכנס לחורבה עם שני אנשים כשרים ומדוע? שאלה חמישית, אילו דברים לא אומרים בפניו של מת? והשאלה האחרונה, מתי זמן נשף? אלה הם השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף ג' במסכת ברכות, וכעת אל שוני הלכות. המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות שהן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה ולסוף הלילה, שהתפילה שהתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. בשעה שישראל עונים אמן יהיה שמי רבה, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ומה לו לאב שככה מקלסים אותו בניו ירחקה מעל שולחנו? וכביכול שיש דאגה לפניו, ואם יבינו המלאכים את הלשון יקטרגו עלינו, על כן אומרים אותו בלשון שלא יבינו שאינן מכירים ארמית. תפילת אבינינו, בשעת הדחק כגון שהוא בדרך, או שהיה עומד במקום שהוא טרוד וירא שיפסיקוהו, או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפילה ארוכה, מתפלל אחר ג' ראשונות אבינינו, ואומר אחרי הג' אחרונות, וצריך לאומרם מעומד, וכשיגיע לביתו אין צריך לחזור ולהתפלל. ואינו מתפלל תפילת אבינינו בימות הגשמים ולא במוצאי שבת ויום טוב, ואינו מתפלל תפילה זו אלא בשעת הדחק, אבל שלא בשעת הדחק לא יתפלל אותה, ומכל מקום בדיעבד יש אומרים שיצא ואין צריך לחזור ולהתפלל. לא יתפלל אדם בחורבה מפני חשד ומפני המפולת ומפני המזיקים, ולכן אם היה בה בדרך מוטב שיתפלל בדרך משיתפלל בחורבה, ואפילו כשאין בחורבה אלא אחד מהטעמים הללו לאסור. הייתה החורבה עומדת בשדה, אין לה חשוש משום החשד שאין זונה מצויה בשדה, וכן כשאשתו אמו אין לה חשוש לחשד. הייתה החורבה בריאה וחזקה, אין לה חשוש בה למפולת, היו שניים נכנסים בה, אין לה חשוש למזיקין, שלאחד נראה ומזיק ולשניים נראה ואינו מזיק ולשלושה אין נראה כלל, אם לא במקום שידוע שרגילים שם מזיקים, והאבוקה נחשב כשניים וירח כשלושה. לפיכך אם הם שניים מותרים להיכנס בה אם היא בריאה וחזקה ועומדת בשדה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם המשנה היומית. אתמול למדנו שתי משניות במסכת פאה אשר בסדר זרעים. היום אנחנו ממשיכים במסכת פאה פרק א' משנה ג'. נותנים פאה מתחילת השדה ומאמצעה, או במקום שמתחילים בו לקצור או מאמצע השדה, ובלבד שייתן בסוף כשיעור, אחד מ-60. רבי יהודה אומר, אם שיער כלח אחד, סומך לו משום פאה. אם ישיר כפאה אפילו קנה אחד של שיבולים בסוף השדה, מצרף לכלח הזה מה שהניח בשאר המקומות בתחילת השדה ובאמצעה. בתור פאה, שכן מן התורה יוצא אדם אף בכלח אחד, והתורה היא שהקפידה ואמרה פאת שדך, שייתן בסוף השדה, אבל חכמים קבעו את השיעור של אחד מ-60 ולא הקפידו שייתן כל אותו שיעור דווקא בסוף השדה. לפיכך, סומך לכלח הזה שמשאיר בקצה השדה כל מה שהניח במקומות אחרים, ויוצא ידי חובת פאה גם מן התורה וגם מדברי חכמים. ואם לאו, אם הוא לא הניח בסוף השדה כלל, אינו נותן בתור פאה כל מה שהניח בתחילה ובאמצע, אלא משום הפקר. הוא חייב ליתן פאה אחרת מן התלוש. הנפקמינה פאה אינה אלא לעניים, ואילו בהפקר זוכים גם עניים וגם עשירים כאחד. משנה ד', כלל אמרו בפאה, כל שהוא אוכל ראוי לאכילת אדם, להוציא עשבים שעושים מהם צבעים, אף על פי שמשמשים לפעמים גם למאכל על ידי הדחק, לזה לא מתכוונים, ונשמר, ולמעט הפקר שאין לו שומרים, וגידוליו מן הארץ להוציא, למעט כמעין ופטריות שאין להם שורש בארץ, וניקתה מן האוויר וניקתתו כאחד, שנלקט בבת אחת, להוציא פירות שלא מפשילים כאחת, ונלקטים מעט מעט, כגון תאנים וכדומה, ומכניסו לקיום, כלומר מין שאינו מתקלקל מהר ואפשר להכניסו למחסן, למעט ירקות שמתקלקלים מהר ואין מכניסים אותם לקיום, כל שיש בו את חמשת התנאים הללו חייב בפאה. והתבואה, חמשת מיני הדגן, דהיינו חיטים, שעורים, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון והקטניות כגון פולים, עדשים וכדומה, בכלל הזה, שיש בהם כל חמשת התנאים הללו, והם חייבים בפאה. משנה ה', ובאילן עצי פרי שיש בהם את חמשת התנאים שנמנו במשנה הקודמת, והם האוג, אילן נמוך בעל פרחים ירקרקים שכל חלקיו ובייחוד העלים מכילים חומרים מיוחדים המשמשים לאיבוד אורות, והחרובין והאגוזים והשקידים והגפנים והרימונים והזיתים והתמרים, בכל האילנות הללו ודומיהם חייבים בפאה. אבל התאנים אינם חייבות בפאה, הואיל ואין לכיתתן כאחת, כמו שהזכרנו במשנה הקודמת, והמשנה מונה כאן אילנות שהיו מצויים בתקופה ההיא בארץ ישראל, והוא הדין לאילנות אחרים, שאם יש בהם את התנאים שנזכרו לאיל, חייבים גם הם בפאה. זוהי המשנה היומית שלנו, מסכת פאה, משניות ג' עד ה', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ט' בטבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ג' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי 10 בטבת תשפ"א, ונלמד דף ד' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.